עירובין, דף ממחת, מתחילים בעזרת השם, דף ממזיין, עמוד ב', שתי שורות מלמטה, במילים תנאי רבי חייא. היום, הקדוש ברוך הוא בירך אותנו, כל בית, שנם כמה וכמה ברזים, מים בלי סוף, רק כמובן לשלם בסוף החודש, אבל סכום פעות, סמלי, שפע. שנים קדמוניות, אם היה מקור מים בעיר, זה היה אוצר. אוצר טבע. שני ערים, מרחק 4,000 מאמה ביניהם. למה בדיוק 4,000? איפה שמסתיים תחום שבת של עיר אחת, מתחיל תחום שבת של עיר אחרת. בדיוק על התפר בגבול, בין שתי התחומים, יש מקור מים חיים, מחיי נפשות ממש. בני העיר הראשונה, מהלך כל השבוע, באים לשם עם כלים ושואבים מים, שותים לרוויה, מים צלולים, נהנים. וכן בני העיר השנייה, באים, לוקחים מים, נהנים. שבת, אתה לקחת מים מהמקום שם? ממקור המים, מהאוצר? על פניו, אז זה בתוך התחום. המים האלה נמצאים בדיוק באמצע, רוחב. כל עיר יכולים לקחת לכאורה מהמים שנמצאים בתוך התחום שלהם. אבל יש פה בעיה. המים מתערבבים. השאלה היא אבל האם המים שהיו בזמן כניסת השבת מחוץ לתחום של עיר אחת, קנו שביתה מחוץ לתחום? כי אם כן, אנחנו בבעיה. לא נוכל לקחת את המים האלה לעיר שנמצאת מחוץ לתחום שבה המים האלה קנו שביתה. הברייתא כותבת, לכאורה נראה, שהמים קונים שביתה. לכן, חרם, מה פירוש חרם? מצודות דגים. דגים יש רצח שזה מים. מקור מים מתוקים, טובים, שיש בפנים דגים, צדים אותם על ידי מין רשתות כאלה שיש באמצע. שבין תחומי שבת, זאת אומרת, זה נמצא בדיוק באמצע בין שתי הערים. צריך, בשביל שיהיה אפשר לקחת מים מתוך התחום לעיר, מחיצה של ברזל להפסיקו. לא מספיק המחיצה של הרשת של הדגים, צריך ממש לעשות מחיצה של ברזל בדיוק באמצע, בסוף ה-2000 ממש של כל עיר, להפסיק, לעשות הפסק בין המים שנמצאים בתחום של העיר הראשונה לבין המים שנמצאים בתחום של העיר השנייה. נראה סברה פשוטה, כיוון שמים קונים שביתה, אז המים ששבתו מחוץ לתחום, אי אפשר להכניס אותם לתוך, אי אפשר להכניס אותם לתוך העיר, כי זה יותר מ-2000 מאמה בשביל המים. כשרבי יוסי ורבי חנינא שמע את הברייתא הזאת, מחייך עלי. חייך, הוא לא קיבל את הברייתא הזאת. מה מנסה להבין למה? מה הייתה מכה מחייך? למה הוא לא קיבל את הברייתא הזאת? זה נראה ברייתא מאוד מאוד מסתברת. סברה מאוד מאוד טובה. אי לימה משום דתן אלה כרבי יוחנן בנורי לחומרה. אולי כל היסוד של דברי הברייתא מושתת על חומרה של רבי יוחנן בנורי. שמים קונים שביתה, חפצי הפקר קונים שביתה, להלכה פוסקים כמו חכמים, שכלי הפקר אינם קונים שביתה, ככה גם מים לא קונים שביתה. אי וסבירה לי כרבנן לכולה. אז אם כן, שמה צריך את המחיצה הזאת? מה הבעיה שבני עיר אחת יקחו מים שהיו בתחום של עיר השנייה בזמן של כניסת השבת? הרי המים לא קונים שביתה. אז מותר לטלטל אותם, כמה שהבן אדם עצמו מותר לו ללכת. אז בשביל זה הוא חייך על הברייתא הזאת, אבל זה לא מובן. יכול להיות שהברייתא הזאת היא נכונה, אתה לא פוסק כמו הברייתא הזאת. למה אתה מבטל לגמרי את דברי הברייתא? אתה אומר שהברייתא לא נכונה. משום זה סבר לכולה, מה נתנה לחומרה מחייך עלה? בגלל שהוא פוסק להקל, אז מי שמחמיר וסובר שהמים כן קונים שביתה, כמו רבי יוחנן בן נורי, אתה מבטל את דבריו? אלא, מה הסיבה שהוא בכל זאת ביטל את דברי הברייתא הזאת? סיבה שנייה, משום דתניא, מים לא קונים שביתה. גם לפי רבי יוחנן בן נורי, שסובר שחפצי הפקר, כלים סתם, פוזרים איפה שהם היו בזמן כניסת השבת, הם קונים שביתה, ואפשר לטלטל אותם רק 2,000 אמה מהמקום שבו הם נמצאו בזמן כניסת השבת. לגבי מים, הוא מודה שזה לא קונה שביתה, כי מים כל הזמן זורמים. הם לא קונים, הם לא היו מונחים בשום מקום בזמן כניסת השבת, הם כל הזמן זזים. הם לא היו מונחים. נערות המושכים ומעיינות הנובעים, שמים שזזים כל הזמן. לא קונים שביתה, הרי הם כרגלי כל אדם. אז אם כן, גם המים שעוברים מתחום אחד לתחום אחר, מה צריך לעשות מחיצה? הם בכל מקרה לא קונים שביתה, אתה יכול לקחת את המים האלה, גם אם הם היו בזמן כנסת השבת, בתחום של העיר השנייה. בשביל זה הוא ביטל את הביתה הזו. דוחה הגמרה, זה לא סיבה לבטל. ודילמה, רבי חייא דיבר, דווקא במים מכונסים, שלא זורמים, עומדים. לכן צריך לעשות מחיצה. כי הם כן עמדו והם קנו שביתה, והוא הולך כמו רבי יוחנן בן נורי, שמחמיר שהמים כן קונים שביתה, ואי אפשר לטלטל אותם יותר מ-2,000 אמה מהמקום שבו הם נמצאו, מכיוון שהם נמצאים מחוץ לתחום של העיר, אתה לא יכול להכניס אותם מתוך העיר, כי המרחק בין המקום שבו המים שבתו עד העיר הוא יותר מ-2,000 אמה. אז למה בכל זאת רבי יוסי ברבי חנינה לא קיבל את הברייתא הזאת? אלא משום דקטן צריך מחיצה של ברזל להפסיקו. ברזל, למה דווקא עם ברזל? ומה ישנה קנים דלא? למה לא לעשות מחיצה מקנים? כי די לבאומיה, המים חודרים דרך בין הקנה לקנה, והמים מתערבבים. גם אם תעשה מחיצה של ברזל נמי, אי לבאומיה, המים יכולים גם לחדור מתחת למחיצה, הם מחלחלים, מתערבבים כל המים. מה ההבדל מחיצה של ברזל ומחיצה של קנים? בשביל זה הוא צחק. זה עדיין לא סיבה לבטל את הברייתא. בדילמה, מה שהבית מתכוונת להגיד, צריך מחיצה של ברזל, לא דווקא שהחומר יהיה מברזל. אני מתכוון להגיד, צריך שיהיה מחיצה סגורה לגמרי. ואם היא לא סגורה לגמרי, אתה לא יכול לשאוב מפה מים, כי המים כן קונים שביתה, כי המים עומדים, ואנחנו פסקים כמו רבי יוחנן בן נורי, שלפי בכל אופן, אם נאמר שככה רבי יוסי ברבי חנינה סובר, כמו רבי יוחנן בן נורי, שהמים קנו שביתה במקום שבו הם היו, אז צריך לדאוג שהם יהיו בתוך התחום של העיר שלך, כדי שתוכל לקחת את זה לתוך העיר. אולי באמת מתכוון להגיד ש אי אפשר לעשות מחיצה של ברזל, לכן זה מה שהברייתא של רבי חייא אומרת, צריך מחיצה של ברזל להפסיקו, אבל ואין לו תקנה, כי פשוט אי אפשר, כי גם אם תעשה מחיצה של ברזל, המים מחלחלים מתחת. אז אם כן, גם האפשרות השלישית לא מתקבלת, למה לא קיבל רבי יוסי ברבי חנינא את הברייתא הזאת? הברייתא הרי נפלאה ביותר. אלא, מביאה הגמרא את האפשרות הרביעית שמתקבלת. משום, מה הברייתא הזאת אומרת? צריך מחיצה של ברזל, משמע מדברי הברייתא, שצריך שהמחיצה תהיה עד למטה. ממש, תחצוץ בכל המים. לא? הרי יש כלל, מחיצה תלויה מטרת במים. מספיק שאתה עושה מחיצה למעלה. בחלק העליון של של המים. ואנחנו אומרים, כאילו המחיצה יורדת עד למטה. כאילו יש מחיצה עד למטה. וזה באמת נפסק ככה להלכה באמת. סימן תף ב' כמו דבריו של רבי יוסי ברבי חנינה. משום דקל הוא שהקילו חכמים במים, מחיצות שעשויים במים, לא צריך מחיצות עד למטה. איפה אנחנו מוצאים את זה? כי לרבי טבלה, מהשאלה של רבי טבלה, דבעה מיני רבי טבלה מרב, חורבה שחלק מהקיר התחתון נסתר בחורבה הזאת. ועכשיו יש מחיצה של 10 טפחים, אבל היא לא מגיעה עד למטה. עכשיו השאלה שלו היא, מחיצה תלויה, מחיצה שלמה של 10 טפחים, אבל היא תלויה למעלה, היא לא יורדת עד למטה. מהו שתתיר בחורבה? שנחשיב את החורבה כמו רשות היחיד. האם אנחנו אומרים, כאילו המחיצה יורדת עד למטה, עצם זה שיש פה מחיצה, זה בסדר. אמר לי, לא, אי אפשר. אין מחיצה תלויה מטרת, אלא במים. דווקא במחיצה שעשויה מעל מים. למה? קל הוא שהקלו חכמים במים. דרך כלל, אומרים, מה מחיצה? היה לך פה חורבה, נשבר, החלק התחתון של הקיר נשבר. מה אתה אומר? תשמע, אבל למעלה יש לי 10 טפחים. זה מחיצה. כשגדי בא לעבור, בקלות הוא מצליח לחדור לך מתחת למחיצה הזאת, נו, זה לא נקרא מחיצה. לעומת זאת, במים, הגדיל לא יכול לעבור. איך הוא יעבור במים? לא יכול לשחות. מה תגיד, אבל דגים בוקעים מתחת. בקיעת דגים לא נקרא בקיעה. למה? לא רואים אותה. זה לא נקרא בקיעה. זה מחיצה תלויה מטרת במים. אז לכן, טען רבי יוסי ברבי חנינה, אני לא מסכים עם דברי הברייתא הזאת של רבי חייא. בדרך כלל ברייתות של רבי חייא מוסמכות, אבל הברייתא הזאת לא מקבל אותה. ביטל אותה מכל וכל. למה? כי לא יכול להיות שנצטרך מחיצה במים עד ללמטה. מספיק שיש מחיצה למעלה, אנחנו מחשבים כאילו זה יורד למטה, מחיצה תלויה מטרת, וכבר יהיה מותר לבני העיר הזאת והעיר השנייה לקחת מהמים, אפילו שמתחת המים מתערבבים. אנחנו מחשבים כאילו יש פה מחיצה עד ללמטה. וזה חידוש גדול. וככה באמת נפסק להלכה כמו שאמרנו. זה מה שהוא אומר, לא צריך מחיצה של ברזל, אפשר גם מחיצה של קנים. כי העניין פה זה לא שבאמת תסגור לגמרי את האפשרות של המים לחלחל מצד לצד. העניין הוא סך הכל שיהיה דין של מחיצה. אז גם מחיצה של קנים טוב בשביל זה. אמרנו מהמשנה, אדם שנרדם ערב שבת, נרדם, ערבה עליו שנתו, בטח הלך הרבה דרך, ישן, ישן, כשהתעורר כבר ראה כוכבים, כבר נכנסה שבת, ישן באמצע הדרך. רוצה להתקדם? אין לאן להתקדם. למה? כי נכנסה שבת. אבל 2,000 אמה מוטל ללכת. כן, אבל זה דווקא מהמקום שבו קנית שביטה. לא קנית שביטה בשום מקום, אתה ישנת. אומר רבי יוחנן בן נורי, גם אם ישנת, קנית שביטה. חכמים אומרים לא. לא קנית שביטה. לכן, כמה אתה יכול ללכת? חכמים אומרים, אין לו אלא 4 אמות. כל השבת הוא חייב להיות באותו 4 אמות. עוד מעט נראה שזה 8 אמות. 8 אמות על 8 אמות. זהו, לא יכול לצאת משם. עכשיו, זה דעה של תנקה, של חכמים. רבי יהודה אומר, לאיזה רוח שירצה ילך. זאת אומרת, מה יכול ללכת כמה שהוא רוצה? לא, גם כן 400. שואלת הגמרא, נו, אז במה רבי יהודה חולק על חכמים? רבי יהודה, שסובר שיש לו 400, רק אומר לאיזה רוח שירצה. זאת אומרת, הוא יכול לבחור שהוא רוצה 400 לצפון, 400 לדרום, ממנו עד הצפון, שיהיה לו ממנו עד הצפון 400, ממנו עד לדרום 400, או למזרח או למערב, אבל רק ה-400 האלה, ברגע שהוא בחר לעצמו 400 מסוימות, שם הוא חייב להיות כל השבת, הוא לא יכול לצאת למקומות אחרים. אבל גם חכמים הרי אומרים שיש לו, אין לו אלא 400 לכל רוח שירצה, כתוב במשנה, לפי חכמים גם הוא יכול 400 לכל רוח שירצה. אז אם כן, רבי יהודה, היינו תנא קמא. אמר רבה, ההבדל ביניהם זה פי 4. 8 על 8 איקה בעיניו. לפי חכמים, תנא קמא, יכול ללכת 8 אמות על 8 אמות, תחלק את זה ל-4, יש לך 4 על 4 אמות, שזה דעתו של רבי יהודה. זאת אומרת, שלפי חכמים אפשר 8 על 8 אמות. תנא נמי אחי, יש לו 8 על 8, דברי, תנא קמא, חכמים, לא, רבי מאיר. סתם משנה זה רבי מאיר, אז התנא קמא של המשנה שלנו זה דעת רבי מאיר. אבל השמונה על שמונה האלה, אמר רבה, מחלוק את זה שחכמים סוברים שאפשר ללכת 800 על 800, זה רק להלך, אבל לטלטל, לא יכול לטלטל 800 על 800, דברי הכל רק 400 אין, יותר מזה תפי לא. שאלת הגמרא, רגע, ואני 400 איך הכתיבה? איפה הפסוק אומר שבתוך ה-400 אפשר לטלטל? כדתניא, כשעם ישראל במדבר, ירד להם מן, אוכל מן השמיים. כל השבוע ירד מן, שבת לא. ירד ביום שישי כפול גם בשביל שבת. לכן אומר משה רבנו, שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. מה זה שבו איש תחתיו? שהרשות, תשבו ברשות שלכם. כמה זה רשותו של אדם? כתחתיו. וכמה תחתיו? גופו של אדם ממוצע. כמה זה גופו של אדם ממוצע? כמה הגובה שלו? 3 אמות בערך. גובה. עכשיו, נתנו לו 400, למה? לפי דעה ראשונה, ועמה כדי לפשוט ידיו ורגליו. יכול להרים את הידיים והרגליים, ואז כשהוא מרים את הידיים מעל הראש, עד לרגליים, עד סוף הרגליים, זה יוצא 400, באדם ממוצע. דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, דומה, גופו גם הוא מסכים שזה 300, והעמה הנוספת לפי דעתו, זה כדי שיטול חפץ שנמצא מתחת מרגלותיו, מתחת רגליו, ומניח תחת מרשותיו, מתחת לראשו. מה ביניו? מה ההבדל? הרי שניהם סוברים 400 על 400. איקה ביניו, 400 מצומצמות. רשי מבאר שדעתו של רבי מאיר, 400 מרווחות. כשאדם פושט את ידיו ורגליו, זה קצת יותר מהמה. ורבי יהודה סובר, 400 מדויקות. כמה הפרש בין עמה מדויקת לעמה מרווחת? העמה מרווחת גדולה בחצי אצבע יותר מהעמה המצומצמת. כך כותב הרשב"א בספר עבודת הקודש, פרק א', אות ג'. טוב. אמר לי רב משרשי עלי ברי, כי איילת לקמי דרב פאפה, אתה הולך ללמוד אצל רב פאפה, כשתהיה אצלו, באי מיני צ'אל ממנו שאלה, 400 שאמרו, גם שיוצא מחוץ לתחום, מותר לו ללכת רק בארבע עמות שלו. מה זה כל עמה? האם זה לפי העמות המפורסמות שמודדים בהם במקדש? 100 עמה, 50 עמה, שכל אחד מהם זה 6 טפחים? או לא? האם בעמה דידי אבינן לי? האם מודדים כל אחד לפי מהמרפק עד קצה האצבע העמה, שלא בעצמו ככה מודדים 4 עמות? או בעמה של קודש, 6 טפחים, יבין עלי. עכשיו, יש אפשרות שהוא יענה לך, עמות רגילות, כמו שכל אחד מאיתנו מביא. אז אם הוא יגיד לך את זה, תשאל אותו שאלה נוספת. אם אמר לך, עמות של קודש יבין עלי, תשאל אותו, ואם זה בן אדם גדול, בן אדם גבוה, שהוא תופס את המקום. מה? הוא לא יכול לזוז אם אתה תיתן לו 4 עמות כמו העמות של קודש. אז אם כן, אדם שהוא כמו עוג מלך הבשן, זאת אומרת, אדם גדול. מה תהיה עליו? הוא לא מסתפק ב-4 עמות בינוניות. הוא לא יכול לישון למשל, אפילו לקפל את הרגליים בקושי שהוא יצליח. שבת שלמה הוא צריך להיות שם ככה. עכשיו, יש אפשרות שנייה שהוא יענה לך לכתחילה, שכל אחד לפי העמה שלו. אז אם אמר לך בעמד ידי אבין עלי, כל אחד לפי העמה שלו, גם על זה תשאל אותו. אם עלי, מה איתה מה לא קטני לה, גבי אותה משנה שכתוב, יש שאמרו רשימה של דברים שהם לא כללים ברורים, אלא הכל לפי משהו אדם, לפי המידות של אותו אדם. למה לא מביאים גם את הדין הזה של 400 שקונים לאדם, כשהוא יוצא מחוץ לתחום, שזה תלוי בעמות שלו? שמה דברים אחרים ברשימה, למה לא מכניסים את זה לרשימה? סימן שהולכים כאן, כן לפי 400 קבועות אצל כל אדם. טוב, כי אתה, שהבן של רב משרשי שהגיע לקמיד רב פאפה, הוא שאל אותו. אמר לי, אז רב פאפה אמר לו, ידייקינן כולאי, לא אביתנינן. אם נדקדק כל כך חזק בכל משנה ומשנה בשס, לא נוכל ליישב את כל הדקדוקים. לא נוכל ללמוד, ולא נוכל להתקדם ככה. אבל בכל זאת אני אענה לך. זאת אומרת, יכול להיות שהוא בא ללמד אותו, שגם אם בן אדם יש לו שאלה, שלא יתעכב, שימשיך. אמנם הוא יכול לרשום לעצמו, יש לי שאלה פלונית, אבל להמשיך, כי הרבה פעמים, שאלה אחת, שאדם קשה לו, אם הוא ימשיך הלאה, עוד כמה דפים, או עוד מסכת, או עוד כמה מסכתות, בסוף הדברים יבוארו לו ממקום אחר. אז באמת צריך שאדם יהיה לו גם כן היקף של לימוד בהיקף גדול. בכל אופן, אבל אני אענה לך תשובה. האמת, לעולם בעמד ידי אבין עלי. נותנים לכל בן אדם לפי העמה שלו, כי כמו שאתה טוען, בן אדם שהוא גבוה, או שבאמת תופס יותר מקום, אז הוא לא יכול להסתדר רק עם 400 שבת שלמה. ותקרקשי עליך, אז אם כן, מה איתם הלא קטן לגבי, יש אמרו שהכל לפי משהו אדם, אם זה הולך לפי המידות של כל אחד לפי מידותיו, התשובה היא, זה לא פסיק עלי, כי זה לא תמיד הולך לפי מידותיו של האדם. משום דעיקה, ננס באיבריו. יש אדם שגופו בינוני, רק שהאיברים שלו קצרים, אז לכן, העמה שלו היא קצרה יותר. אם תיתן לו לפי האמה שלו, זה גם לא יספיק לו. הוא לוקח 400 של קודש, שכל אחד מהם 6 תפחים. למדנו במשנה, אם 3 אנשים יצאו מחוץ לתחום, או שהם לא קנו שביטה לפי דעת חכמים, שאם כן, אין להם עכשיו 2,000 אמה לכל צד, יש להם רק 400. 3 אנשים, כל אחד יש לו 400, הנס הוא שהם נמצאים יחד. והמרחק ביניהם הוא 8 תפחים, 8 אמות. והבן אדם באמצע, בתוך 400 שלו, יש 2 אמות מהימני ו2 אמות מהשמאלי. בעצם האמות חופפות. אז המשנה לימדה שהאמצעי מותר עם שניים החיצוניים, ושתי החיצוניים יכולים להשתמש עם הארבע אמות של האמצעי. איך הם משתמשים? כי הרי נאמר הימני, שתי אמות השמאליות שלו נמצאים בתוך הארבע אמות של האמצעי השמאלי, שתי אמות הימניות שלו נמצאים בתוך הארבע אמות של האמצעי. אז בתוך השתי אמות של הימני והשמאלי שיש בתוך ברשותו של האמצעי, הם יכולים להשתמש כולם. הוא יכול להשתמש והאמצעי יכול להשתמש, לא כולם. וכן, בצד השני, יוצא אם כן שהאמצעי משתמש עם שניהם, ושניהם משתמשים עם האמצעי, אבל הימני הקיצוני והשמאלי הקיצוני לא יכולים להעביר חפץ מאחד לשני, לא משתמשים ביניהם. את האמצעי הוא בעצם מחבר בין שניהם. זה הלכה, מוסכמת על חכמים, מוסכמת על רבי שמעון. בא רבי שמעון ומביא משל למה הדבר דומה. למה? 3 חצרות שנמצאים בצד אחד של רשות הרבים, כל 3 חצרות, אחת אחרי השנייה. יש פתח בחצר האמצעית שפונה גם לחצר הימינית וגם לשמאלית, זאת אומרת שהם פתוחים אחת לשנייה. חוץ מזה, כל חצר וחצר יש לה פתח נפרד לרשות הרבים. יציאה נפרדת. שאם 2 החיצונות ערבו עם החצר האמצעית, 2 החצרות החיצוניות ערבו עם החצר האמצעית, זאת אומרת, החצר הימנית ערבה עם האמצעית, והחצר השמאלית ערבה עם האמצעית, כל אחד בנפרד. אז הדין הוא גם אותו דבר, אומר רבי שמעון. החצר האמצעית מותרת עם 2 החצרות בשני הצדדים. 2 החצרות בשני הצדדים מותרים עם החצר האמצעית, אבל 2 הקיצוניות, החצר הימנית והחצר השמאלית, לא יכולים להשתמש אחת עם השנייה. יפה, משל, שואלת הגמרא, מה היה כל כך מסובך בהלכה הפשוטה, של כל אחד יש לו 4 אמות, שאתה צריך להביא משל ולהשוות את זה לחצרות? למה לילה מימר למה הדבר דומה? מה זה מחדש? אומרת הגמרא, חידוש אדיר. אחי כאמר לו רבי שמעון לרבנן, מי יחדי? למה הדבר דומה? זה שהאמצעי מותר עם שניהם. לשתי חצרות הפתוחות זו לזו, פתוחות לרשות הרבים. נכון? זה דומה, כמו שדיברנו מקודם. אז למה אתם חולקים עליי לגבי חצרות ואתם מסכימים איתי לגבי 4 אמות שיש לכל אחד מהשלושה אנשים? מה ישנעתם דפליגיטו? שאתם אוסרים להוציא מהאמצעית לחיצונות, כמו שנראה בעזרת השם, סייעתא דשמיא מתחילת השיעור על דף ממתת. ומה ישנה הכא דלא פליגיטו? למה פה לגבי, כשכל אחד יש לו 4 אמות, האמצעי כן יכול להשתמש עם שני הצדדים, וגם השני הצדדים יכולים להשתמש עם האמצעי, בתוך האמות החופפות. למה באמת הם חולקים עליו רק לגבי 4 אמות? ורבנן, הטעם בחצרות, כל חצר יש כמה שכנים, אב שי דיורים, יש שם הרבה דיירים, אולי לא כל בני החצר ידעו להיזהר, לכן אסרנו, חוד שמבואו לטלטל כלים שהיו בחצר הימנית, יכניסו את זה לחצר האמצעית, ואולי יבוא מישהו יטלטל את זה מהחצר האמצעית לחצר השמאלית, ומהחצר הימנית לחצר השמאלית אסור ודאי לטלטל, בשביל זה יכול להיות שזה הרבה אנשים, יכולים אנשים לשכוח, אסרנו. אבל הכא, 3 אנשים שנתקעו מחוץ לתחום ואין להם שביטה, או שיצאו מחוץ לתחום, לא אב שדיורים, אין הרבה אנשים, כל אחד הוא בן אדם בפני עצמו, אז הם יוכלו להיזהר, בן אדם האמצעי מלך, כולם יכולים להשתמש אצלו, הוא יכול להשתמש עם כולם, אבל שני הצדדים לא יכולים להשתמש אחד עם השני. אז 3 אנשים יודעים, זה כן, זה לא, הם לא התבלבלו, לכן התארנו. שואלת הגמרא, באמת, במשל של רבי שמעון, שלוש חצרות, השני הצדדים ערבו עם האמצעית. אז אם כן, למה לא נאמר שכל החצרות כאן הן משותפות יחד? למה שתיים החיצונות אסורות זו עם זו? והמי? תראה, שלב א', כיוון דארווה לו חיצונות בעד האמצעית, החצר הימנית עשתה עירוב עם החצר האמצעית? מצוין. אז שתיים עכשיו כמו חצר אחת. אחרי זה כשעשו עירוב האמצעית עם החצר השנייה בצד השני, אז שלושתם התערבו יחד, שיהיה מוטל טלטל חופשי בכל השלוש חצרות. הביא לאוחדה. מביאה הגמרא על זה שני תירוצים. תירוץ ראשון, אמר רב יהודה, לא מדובר פה בכלל ששמו את העירוב בחצר האמצעית. לא שהחצר הימנית שמה את העירוב בחצר האמצעית, והחצר השמאלית שמה את העירוב בחצר האמצעית, לא. כגון שנתנה אמצעית, עירובה שהיא ערבה עם החצר הימנית שמה בזו בחצר הימנית, ועירובה שהיא ערבה עם החצר השמאלית היא שמה בזו בחצר השמאלית. אז אם כן, כאילו האמצעית גרה עם בני החצר הימנית או עם בני החצר השמאלית, אבל בני אלה הימני או השמאלי, בני החצרות האלה, אלה הם דיורים בחצר האמצעית, אלא החצר האמצעית יש לה דיורים בחצרות הצדדיים. אז מה יחבר בין שתי החצרות הצדדיים? האמצעית, האמצעית היא לא משהו בפני עצמו. היא מתארחת אצל שני האחרים, את שני הצדדים. לכן, היא לא משתפת בין שני הצדדים. זאת אומרת, אם האמצעית הייתה כביכול מארחת את שתי הצדדים, אז הם היו מתערבים על ידי האמצעית. כיוון שהאמצעית בחרה להתארח אצל שני הצדדים, אז האמצעית לא קיימת לעניין עירוב. אז לכן, שתי החצרות הצדדים אסורות אחת עם השנייה. זה תירוץ אחד. ורב ששת אמר תירוץ שני, אפילו תימה שנתנו את עירובן בחצר האמצעית, רק הם לא הכניסו את העירוב באותו בית, אלא כגון שנתנו בשני בתים בחצר האמצעית. העירוב של החצר הימנית שמו בבית אחד, העירוב של החצר השמאלית שמו בבית אחר, אז לכן החיצונות לא נחשבים כמו שהם חצר אחת. שואלת הגמרא, רגע, יש מחלוקת דומה לזה בין בית שמאי לבין בית הלל, ואל תגיד לי שהמשנה הזאת הולכת כמו בית שמאי, כי בית שמאי במקום בית הלל, דברי בית שמאי הם לא להלכה, הם לא נשנים. כמן, כמו מי אתה אומר שהיא מניחים חצר אחת מניחת העירוב בבית אחד, וחצר אחרת מניחת העירוב בבית אחר בחצר האמצעית? אז זה לא נחשב עירוב של כולם ביחד. כי בית שמאי, נתניה. חמישה שכנים שגרים באחווה בחמישה בתים בחצר אחת שגבו את עירובן, כל אחד נתן עירוב בעין יפה, ולא היה מספיק מקום בכלי אחד לשים את העירובים של כל השכנים, נתנו בשני כלים. בית שמיים אומרים אין עירובה מרוב, זה לא טוב. אז זה נראה לכאורה שזה שאמרנו שזה ששמים, אלה שמים את העירוב שלהם בבית אחד ואלה שמים את העירוב שלהם בבית אחר, זה כאילו מחלק בין שני העירובים. אז מה, זה הולך כמו בית שמאי? בבית הלל הרי מתירים, הם אומרים עירובה מעירוב. אז אם כן, אין שום הבדל האם אתה שם את העירוב בבית הזה לכאורה, כן? כמו שבית שמאי ובית הלל אומרים, כמו שבית שמאי ובית הלל נחלקו לעניין שני כלים, שבית הלל סוברים שגם אם אתה שם את העירוב בשני כלים זה עדיין בסדר, ונחשב שאתה שמת את העירוב במקום אחד, לכאורה הם גם הסברו שאם שמו בשני בתים בחצר, זה גם נחשב כאילו שמת את זה באותו מקום. אז אם כן, למה שנגיד שהעירוב של שתי החיצוניות לא מערב אותם להיות יחד? עונה הגמרא, יש הבדל בין שני בתים לשתי כלים. אפילו תימה בית הלל, עד כאן לא כאמרי בית הלל הטעם, אלא בשני כלים, ששני הכלים נמצאים בבית אחד. לכן, העירוב הזה נחשב עירוב שמשתף את כל החמישה שכנים. אבל כשמניחים את העירוב בשני בתים, גם בית הלל מודיעים שזה לא מועיל. לכן החצר הראשונה ששמה בבית אחד בחצר האמצעית, עשו עירוב רק הם עם החצר האמצעית. והחצר השנייה ששמה בבית אחר, ערבו גם כן בנפרד עם החצר האמצעית, ולכן הם לא מעורבים יחד, כי העירוב של שני החצרות משני הצדדים לא נמצאים באותו בית. אמר לרווח הברי דרווי אל רוושי, אתה יודע מה, הבאתם פה שני תירוצים? למה שתי החצרות משני הצדדים לא יכולים להיות יחד להשתמש גם שני החצרות החיצוניים אחת עם השנייה, שני פירושים הבאתם. לפי שני הפירושים יש לי קושייה, לרב יהודה קשיא ולרב ששת קשיא. למה לרב יהודה קשיא? מה ההסבר שלו? דאמר, מה הסיבה שלמרות ששתי החצרות הרבו עם האמצעית, אז אני אומר ששתי החצרות הצדדיות לא נחשבים כמו חצר אחת, כמו שהחצר האמצעית מעורבת הרי עם החצר הזאת ועם החצר הזאת, למה שלא נגיד שכל שלוש החצרות הם מעורבים יחד? הסיבה היא, כגון שנתנה אמצעית עירובה בזו ועירובה בזו. שלא שתי החצרות משני הצדדים שמו את העירוב בחצר האמצעית, ואז החצר האמצעית מחברת בין שתי הצדדים. אלא הפוך, החצר האמצעית כביכול התארכה אצל שתי החצרות הצדדיים. אז היא בעצמה כביכול לא נמצאת באמצע בשביל לאחד בין שני הצדדים. שאלת השאלה, וכיוון די ערווה אמצעית באה די חיצונה בצד אחד, אב ילי, אז אם כן ככה, החצר האמצעית והחצר שהיא ערווה איתה בשלב הראשון, נחשבים חצר אחת, חדה. ולכן, עכשיו כשהחצר האמצעית מערבת עם החצר השנייה, היא לא באה לבד. היא כבר מחוברת עם החצר הראשונה שהיא כבר ערווה איתה. אז אם כן, וכי אדרה וארווה בעד אידך עם החצר השנייה, שליחותה עבדה. היא באה עם מטעם, היא באה גם בשביל החצר שהיא כבר ערווה איתה, החצר הצדדית הראשונה. ואם כן, הם כן אמורים להתערבב יחד ולהיות שלוש חצרות שהכל כמו חצר אחת. זה הקושיה שיש לי על ההסבר של רב יהודה, כי זה לא מתקבל עדיין. עדיין כל השלוש חצרות צריכים להיות מותרות זו עם זו. וכן לפי התירוץ של רב ששת קשיא. מה אתה אומר? מה הסיבה ששתי החצרות הצדדיות, כל אחד מהם נחשב בנפרד? כי הם שמו את העירוב בחצר האמצעית וכל אחד בבית אחר. אם כן, תהווה חצר האמצעית כחמישה ששרויים בחצר אחת, חמישה שכנים, באותה חצר. עשו כולם ביניהם עירוב, כדי שכל השכנים יחשבו כמו רשות אחת. אחד מהם שכח. שכח אחד מהם ולא ערב. כולם נאסרים. דאסרי הדדי. אז אם כן, כיוון שבני החצר החיצונה מצד אחד, נחשבים כמו בני החצר האמצעית, אחרי שהם ערבו ביחד עם החצר האמצעית. וכן, בני החצר החיצונה בצד השני נחשבים גם כן כמו בני החצר האמצעית, כי הרי הם ערבו עם החצר האמצעית. אז יש בחצר האמצעית כמה דיירים? גם את אלה מהחצר הימנית וגם את אלה מהחצר השמאלית. עכשיו, הם נתנו את העירוב שלהם בשני בתים, אז החצרות החיצונות לא ערבבו ביניהם. אז זה כמו שיש חמישה שכנים שאחד מהם לא ערב. ברגע, בחצר האמצעית כרגע נמצאים גם אלה מהחצר הימנית וגם אלה מהחצר השמאלית. אם הם לא ביחד, אם אין עירוב שמחבר את שני הצדדים יחד, אז גם החצר האמצעית בבעיה. כי הרי אליה נכנסו בני שתי החצרות משני הצדדים, והם לא ערבו ביניהם. אז אני חושב כמו שהם לא עשו עירוב באיזשהו מקום. אז הם מוסרים גם על החצר האמצעית. אמר לרב אשי, תקבל תירוץ על שתי השאלות. לא לרב יהודה קשיא ולא לרב ששת קשיא. נתחיל עם רב יהודה. לא לרב יהודה קשיא. לרב יהודה לא קשיא. מה אומר רב יהודה? שהסיבה למה שתי החצרות משתי הצדדים אסורות זו עם זו, כי האמצעית היא זאת ששמה את העירוב בשתי החצרות הצדדים, לא ששתי החצרות הצדדים שמו את העירוב באמצע. אז אם כן שאלנו, הרי ברגע שהחצר האמצעית שמה את העירוב שלה בחצר אחד, אז אחר כך כשהיא באה לעשות עירוב עם החצר השנייה, היא באה בשליחות של החצר האחת שהיא עשתה איתה כבר עירוב. אז אם כן אמור להיות שכל שלושת החצרות מעורבים יחד, התשובה היא, כיוון דערווה לאמצעית בעד החיצונה, מכיוון שהאמצעית הלכה ועשתה עירוב עם חיצונה מצד אחד. ועם חיצונה בצד שני. ושתיים חיצונות בעד העדד לא ערבו. למה שתי החיצונות לא דאגו לעשות עירוב ביניהם? גליה דתי, בני שתי החצרות גילו דעתם שהם לא מעוניינים להתערב יחד. דבה ניחלי, הם רוצים לעשות עירוב רק עם האמצעית. ובה, עם החצר הקיצונה בצד השני, לא ניחלי, הם לא רוצים לערב. לכן אין ביניהם עירוב. למה אתם, בני החצר הימנית, עושים עירוב רק עם האמצעית? למה אתם לא עושים גם עירוב עם הימנית? כנראה אתם בחרתם דווקא באמצעית ולא בימנית. בשביל זה אתם לא יכולים לטלטל בחצר הימנית. לכן הימנית, למה עשיתם דווקא עירוב עם האמצעית? למה לא עשיתם עירוב גם עם השמאלית? כנראה שרציתם רק את האמצעית, לכן שתי הקיצוניות אסורות זו עם זו. עכשיו, לגבי הקושיה ששאלת על רב ששת, שרב ששת רצה לתרץ מה הסיבה ששתי החצרות הקיצוניות, הימנית והשמאלית, לא יכולות להשתמש אלו עם אלו, הסיבה היא בגלל שהם הניחו את העירוב בשני בתים שונים. החצר הימנית שמה את העירוב שלה בחצר האמצעית בבית אחד, והחצר הימנית השנייה שמה את זה בבית אחר. לכן הם לא מעורבים יחד. אז אם כן הקשנו, הרי ברגע ששתי החצרות מעורבים בחצר האמצעית, אז נחשב כאילו יש פה שכנים נוספים בחצר האמצעית, ואם לא כולם מעורבים יחד, אז הם מוסרים אפילו על בני החצר האמצעית? לרב ששת לא קשיא. אם אמרו דיורין להקל. אם חכמים תקנו שכל אלה שמערבבים, שתי חצרות שמערבים יחד נחשבים כאילו הם גרים, ולמר, שני חצרות שירבו נחשב כאילו בני החצר הזאת גרים בחצר הזאת גם, ובני החצר הזאת גרים בחצר הראשונה, זאת אומרת הם נחשבים כאילו כולם גרים באותה חצר, ותקנה של חכמים הם אמרו את זה רק בשביל להקל, כדי להתיר ששני החצרות יוכלו לטלטל בחצר האמצעית. מה יאמרו דיורין להחמיר? להגיד כאילו הם ממש גרים באמצעית כדי לאסור אפילו על האמצעית? לא, על זה חכמים לא אמרו. לכן, נכון שהחיצונים לא ירבו זה עם זה, אבל זה שהם ירבו עם האמצעית, מתיר לאמצעית להשתמש עמם ולהם להשתמש עם האמצעית, והם אומנם נחשבים מצד אחד שהם כאילו גרים בחצר האמצעית, אבל זה רק להקל. לומר אבל שהם צריכים לערב עכשיו כל בני החצר יחד, בגלל שהם נחשבים כאלה הם באמת גרים באמצעית זה, אנחנו לא אומרים דיורין להחמיר, ועד כאן דף ממחית.